כל חי אונליין 93fm.co.il מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך, סוף השבוע הסוער, המבורך בגשמי ברכה. סער בעוד זירה, הדרומית. הלילה, הזקות ביישובי עוטף עזה, אחרי שאתמול התפוצץ מטען חבלה רב עוצמה על הגדר. ארבעה חיילים נפצעו, שניים באורח קשה. צהל פגע בתגובה בכמה יעדים של ארגוני הטרור בעזה, ושוב, סבב, נקווה שהוא קטן, של מתיחות בדרום, ושוב הזירה הזו נמצאת על הפרק, אולי ביתר סט. במקביל דרמה אחרת, נראה שפרשיות ראש הממשלה לא יעזבו אותנו עוד הרבה זמן, והבוקר מתחדשת חקירה שקצת הייתה רדומה, חקירת פרשת 4000, פרשת בזק. הרשות לניירות ערך העבירה את החקירה בפרשה למשטרה, וזו מקיימת הבוקר שורה של מעצרים של גורמים שונים, בהם בכירים, מקורבים ואנשי סוד לראש הממשלה. התיק הזה, נזכיר, תיק 4000, אלא חשד שנתניהו קיבל הטבות מיושב ראש בזק לשעבר, אלוביץ', וזה בתמורה פעל למענו כראש ממשלה. נבדוק עוד מעט מה הסיפור ומה אפשר לדבר בפרשה הזו שתחת צו איסור פרסום הבוקר, ונעסוק בעוד כמה עניינים כמו הפולנים שממשיכים בהתבטאויות האנטישמיות שלהם נגד היהודים, ובעוד עניינים ככל שנספיק, כך נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות הבוקר, נדב ארבל, שבוע טוב, בוקר טוב נדב.
שבוע טוב, בוקר טוב בצלאל לך ולמאזינים. נפתח גם אנחנו עם המתיחות בדרום. אזעקות צבע אדום נשמעו במהלך הלילה, בין היתר בשדרות ובאשקלון. מאוחר יותר התברר כי הן היו אזעקות שווא, וכי לא היה ירי תלול מסלול לעבר ישראל. אמש גם נפגע בית באחד היישובים בשער הנגב מפגיעה ישירה של רקטה בשעה שבני הבית שהו בביתם. הרקטה לא התפוצצה וברוך השם לא היו נפגעים, אך נזק נגרם למבנה. במהלך הלילה ואמש תקף צהל 18 מטרות טרור ברצועת עזה, וטנקים ביצעו ירי לעבר שתי עמדות תצפית ברצועה. במהלך התקיפות זהו כמה מחבלים המנסים לחדור לישראל באזור רפיח. דיווחים הרביעים מסרו כי שני מחבלים חוסלו בתקיפה הזו. בחמאס האשימו את הכיבוש הישראלי כלשונם באחריות להסלמה בעזה. היקף מעשה התוקפנות של הכיבוש נגד מוצבי ההתנגדות מראה כי הוא התכוון מראש להסלים את המצב ולהביא למתיחות, נמסר מהארגון. את הידיעות ריכזו כתבנו קובי פינקלר ושלמה ריזל. מצלבם של שני החיילים לוחמי הנדסה שנפצעו במהלך השבת כתוצאה ממערב על גדר הביטחון ברצועת עזה מוסיף להיות קשה. שניים נוספים מגולני מוגדר בינוני. הלוחמים נפצעו לאחר שמטען הוסתר בתוך דגל פלסטיני שהונח על הגדר. התפתחות כאמור בחקירת פרשת בזק, המשטרה והרשות לניירות ערך הודיעו הבוקר כי נעצרו חמישה בכירים בחברת התקשורת, ביניהם גם שני אישים מקורבים לנתניהו, במסגרת חקירה חדשה המשותפת לשני הגופים. צו איסור פרסום גורף הוטל על פרטי החקירה, אך בהודעת המשטרה נאמר כי נוכח ראיות שמצאה הרשות לניירות ערך במסגרת חקירת הפרשה, הועלו חשדות לביצוע עבירות נוספות, ולכן נפתחה חקירה משותפת חדשה שבמסגרתה נעצרו כמה חשודים. במסגרת החקירה עולה חשד סביר על הטבות שקיבל בעלי בזק שאול אלוביץ' תמורת סיקור אוהד לנתניהו באתר וואלה שבשליטת חברת בזק. ראש הממשלה נתניהו, השוהה בוועידת הביטחון במינכן, הורה להסיר מסדר היום של ועדת השרים בחקיקה, שתתכנס היום, את הצעת החוק שמכילה את הריבונות הישראלית באזור בקעת הירדן. בשבוע שעבר, מנע ראש הממשלה הצבעה בוועדת השרים על הצעת חוק להחלת ריבונות בכל רחבי יהודה ושומרון. זעם בקרב המשפחות השכולות על החלטת הממשלה להחזיר דקות לפני כניסת השבת גופות של שני מחבלים שביצעו פיגועים נגד אזרחים ישראלים. הוריו של החייל הדר גולדין אמרו בתגובה כי מדובר בחולשה ביטחונית ובגידה בחיילי צהל. ביקורת חריפה בישראל על דבריו של ראש ממשלת פולין מתאוש מורביצקי, שענה בתשובה לשאלת עיתונאי ישראלי כי היו גם יהודים פושעים שסייעו לנאצים ולא רק גרמנים פושעים. ראש הממשלה נתניהו, שנמנע בשלב זה להורות על החזרת השגרירה הישראלית מוורשה, אמר כי דברי ראש ממשלת פולין מקוממים. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן צפוי לנאום ביום שלישי בפני מועצת הביטחון של האום. דוברו נביל אבו רודינה גילה בשיחה עם כתבים ברמלה כי נאומו של אבו מאזן התמקד בירושלים. התחזית, הגשם יימשך עד לשעות הצהריים. אלה הכותרות.
תודה רבה לך נדב, שיהיה בוקר טוב ושבוע טוב ושקט כמובן. נודה לצוות שלנו, צביקה גרוניך ומנדי אור. מתחילים. שוב שלום לכם, בוקר טוב ושבוע טוב. עוד מעט נעסוק בעניינים הביטחוניים שבדרום הארץ, אבל תחילה התכון על חקירות המשטרה שלא נגמרות סביב ראש הממשלה. איתי גדסי כתבנו, בוקר טוב.
טוב בצלם.
שוב התפתחות הבוקר, חקירת תיק בזק 4000, תן לנו את תקרי הדברים שאפשר לפרסם בשעה כזו.
אז כמובן, כמו שאמרת, מוטל צו איסור פרסום על הפרשה, אבל המשטרה והרשות לניירות ערך הוציאו הודעה משותפת הבוקר, לפיה נעצרו בכירים בחברת בזק, כמו גם שני אישים שמאוד מקורבים לראש הממשלה נתניהו, וזה במסגרת חקירה חדשה שמשותפת למשטרה ולרשות לניירות ערך. הם מדברים שם שיש ראיות חדשות שמצאה המשטרה והרשות במסגרת חקירת הפרשה הזאת, עבירות נוספות מעבר למה ששמענו בתיק בזק הרגיל, ולכן נעצרו כמה חשודים בהם נושאי משרה בכירים כדי להמשיך לחקור אותם. רק נזכיר למה אנחנו מציינים שמדובר בחקירה חדשה, כי בסוף השנה הקודמת הודיעה הרשות לניירות ערך כי מצאה תשתית ראייתית להעמדתם לדין של בעלי בזק אלוביץ' וגם של מנכ"ל משרד התקשורת המורחק שלמה פילבר. הרשות המליצה להעמיד לדין גם את בנו של אלוביץ' וגם את מנכ"לית בזק ויס ועוד מספר אנשים, ולכן כרגע בשל המעצר האחרון ככל הנראה שיש למשטרה פרטים חדשים בתיק החקירה הזה שמנסים, אני חושב שגם היועץ המשפטי לממשלה רמז על זה שהשבוע באיזה פגישה עם עיתונאים הוא אמר שיש התפתחויות בתיק, הוא לא פירט, אז הנה הבוקר אנחנו מקבלים את המעצרים הללו וכנראה שיש כאן פרשה חדשה. יצטרכו לחקור את מנכ״ל וואלה ואנשים נוספים כדי להבין איזה תמורה קיבל ראש הממשלה, כי ככל הנראה מדובר כאן במשהו, ראיות חדשות שקושרות שוב את הבעלים, את אלוביץ' יחד עם אתר וואלה לראש הממשלה נתניהו, וזו הסיבה שנעצרו שניים ממקורביו. נכון לעכשיו רוב הגילויים החדשים בתיק בעצם כולם נמצאים תחת צו איסור פרסום.
לא יעזבו אותו, מה זה תיק 5000 עוד אין, נכון?
אפשר להתחיל באימורים, אבל כרגע אנחנו אוחזים ב-4000.
טוב, נמשיך לקבל עוד מידע ככל שניתן יהיה לפרסם. נודה לך בשלב הזה, איתי גדסי, תודה, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
עכשיו לדרום המתחמם, קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא ביטחון, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב.
איך זה מתחיל אתמול? מטען חבלה שמוסתר איכן?
מוסתר מתחת לדגל, אבל זה מתחיל למעשה ביום שישי. כבר ביום שישי, כבכל יום שישי בשבועות האחרונים, מארגן החמאס, כן, זהו השם המפורש, הפגנות כביכול ספונטניות. הוא דואג לכך שמאות אנשים, לפעמים זה מגיע עד לאלפי אנשים, יגיעו לכיוון הגדר, ויצעקו שם, ויפגינו שם כפי שמפגינים בכל מקום ומקום, אלא בשונה מכל ההפגנות האחרות, החמאס גם דואג בחסות ההפגנות הללו לשלהב את הכוחות, לשלהב את האנשים, לשלהב את כל רוחם של המפגינים כנגד ישראל. בחסות ההפגנה הזאת, שני ארגונים סוררים, הפעם לא מדובר בחמאס, אבל הארגונים סוררים לחמאס, מצליחים לא רק לתקוע דגל יתד של הארגון הזה ברצועת עזה על גדר המערכת, אלא מטמינים מתחתיו גם מטען חבלה רב עוצמה, מטען שבסופו של דבר התפוצץ אתמול ב3:30 אחר הצהריים. צה"ל קורא לדבר הזה ניקוי השטח. אני שואל שאלות רבות, גם אמש וגם הבוקר הזה, את כל אנשי מערכת הביטחון, והם בודקים את הדברים הללו. למה לא נשלח משהו ללא אדם כמו רובוט כזה, או האם החיילים היו מוגנים? בכל מקרה, כוח של גולני עם יחידת ההנדסה לחילוק
פצצות. אני מנסה להבין, היה דגל, בא מישהו להוריד אותו, ולא בדק אם הוא ממולכד.
נכון, בדיוק ככה. אכן צדקת, ב100%, זאת הייתה תמונת המצב.
קצת מחדל, מחדל גדול אפילו.
נכון, לכן בודקים את כל הדברים הללו. שוב, לכאורה רובוט היה צריך לעשות את הדבר הזה ולא אדם, וגם כאשר בני אדם עשו את זה, צריך לזכור שהיחידה הזאת לסילוק פצצות מיומנת, איך הגיעו למצב הזה? כן, בהחלט אתה צודק. אין לנו אלא לומר שנפלנו בפח בדבר הזה או נפלנו בדגל בדבר הזה, אבל בסופו של דבר אתה רואה את התוצאות הקשות. מבחינת מערכת הביטחון שלנו, שני קצינים וחיילים נפצעים באורך קשה, עוד שניים באורך בינוני וקל, וזאת תמונת המצב אתמול ב3:30 אחר הצהריים. ירי ראשון של טנק לעבר עמדה של חמאס, אבל היא לא הייתה התוצאה המרכזית. אמש, כשעתיים לאחר צאת השבת, אנחנו מתוודעים לתקיפה מסיבית שחיל האוויר על 6 יעדים של החמאס בהתחלה, לאחר מכן עוד 6, סך כל 12 בחלק הראשון, ובהם גם מנהרת טרור. צה"ל משמש את עצמו בדברים הללו כדי לפתור את הסיפור של המנהרות, וכדי שלא תהיה עילה, לא בינלאומית ולא אפילו ישראלית, כנגד תקיפת המנהרות, כי זאת הייתה הפעם פעילות בתוך שטח רצועת עזה, מנהרה שיצאה משטח שכונת זיתון, בצפון עזה לכיוון נתיב העשרה בצפון רצועת עזה. המנהרה הזאת מושמדת. במקביל עוד מטרות של החמאס. זה לא נגמר בכך, סמוך ל-2:30 לפנות בוקר עוד תקיפה של עוד יעדים של החמאס, בסך הכל אנחנו מדברים על 18 מטרות שהותקפו במשך כל הערב והלילה. ואפשר לומר שתי נקודות הבוקר הזה. אחת, זאת הייתה הפעולה הרחבה ביותר של חיל האוויר מאז צוק איתן, והדבר השני, או כואב, שזה אלו הנפגעים הראשונים למעשה בכמעט 4 שנים לצוק איתן בקיץ הקרוב, שהולך ונמצא בפתחנו, ועצם העובדה שארבעה חיילים נפצעים ממטען כזה, מלמדת על שברויות האזור הזה. אני משוחח אתמול בערב עם דובר צה"ל, והוא אומר בצורה מפורשת, החמאס הוא זה שאחראי על כל הדברים הללו, אבל לא רק הנקודה הזאת, אלא עצם העובדה, שהאזור הזה יכול
להתדרדר
במהירות למלחמה.
זו השאלה, איפה אנחנו נמצאים מהסיפור הזה? אנחנו בדרך לעימות מחודש, למשהו חדש וגדול ורחב, כי המצב שם לא פשוט בתוך הרצועה.
המצב, נכון, אז זה מנצל החמאס בציניות. אתמול שוב ישראל מכניסה סולר לרצועה ומתאם פעולות צהל בשטחי יש, פולי מרדכי משגר איתותים לחמאס. תשמע, המצב הזה שאנחנו נמצאים בו הבוקר הזה הוא מצב מורכב משני כיוונים. מצד אחד, משלחת גדולה מאוד של חמאס נמצאת כרגע בשעה הזו שאנחנו מדברים במצרים, עוד לפני האירוע הזה, כי המצרים כל הזמן מנסים להוריד את גובה הלהבות. מהצד השני, התחממות מאוד משמעותית בין איראן לבין עזה לבין חמאס, דבר שלא היה בשנים האחרונות. האיראנים עם סולימני ועם סלאח ארורי, סגנו של משל מספר 2 בחמאס, מנסה כל הזמן לחמם את העסק. אז בין איראן לבין מצרים אנחנו נמצאים באמצע. כרגע שקט שם באזור הזה, אבל לך תדע, אני אעשה את כל הדברים, לפחות לתגובות של הפעילות הענפה של חיל האוויר. הייתה רק רקטה אחת שהתפוצה ופגעה בבית.
מקווה שהשקט יחזור לשם, לאזור הזה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע.
חבר הכנסת חיים ילין, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו מדברים איתך תמיד כשמתרחש משהו בדרום, בגזרה הזו של עוטף עזה. פעם זה משהו מינורי, פעם זה משהו יותר משמעותי, והפעם מה הוא?
הפעם אני חושב שזאת התגובה הגדולה ביותר שהייתה לצהל אחרי צוק איתן, וכמובן זה בא בעקבות אירוע שהוא יוצא דופן לאחר צוק איתן. זאת אומרת, צריך להבין שהכל בעוטף עזה ובעזה, בלחימה הזאת שכבר נמשכת 18 שנה, זה יהיה במרץ, הילד הזה כבר מתגייס לצהל. הטענה הבסיסית שלי שצריך לקרוא לילד בשמו, זאת מלחמת התשה שלפעמים מסבבים ארוכים יותר ולפעמים קצרים יותר. מה שהיה אתמול על ידי הנחת מטען חומר נפץ שהתפוצץ על סיור של של צה"ל שבא לבדוק, שדרך אגב אני אומר לך, קודם כל החלמה מהירה לכל החיילים שנפצעו, ואני מאוד מקווה שאני אוכל לבקר אותם היום, אבל צה"ל צריך לעשות בדק בית מאוד רציני, כי אירוע כזה זה לא אירוע שצריך לקרות. אני אומר לך מתוך היכרות את הצפרים, את הטכנולוגיה שקיימת בצה"ל, אירוע לא טוב, לא נכון שיקרה.
זה לא קשור לטכנולוגיה, זה קשור לטכנולוגיה האנושית, שמישהו לא חשב שאולי מסתתר שם מטען, ולא נוגעים לא בדגל ולא בשום מוט ושום דבר לא.
בוא תשאיר את זה שם, באותו אזור אני יכול להגיד לך, בדיוק לפני כ8 שנים, מפי גבעתי פתח את שער כיסופים, ו... התפוצץ והוא היה בסכנת מוות, למזלנו היום גיבור ישראל, אבל אני יכול להגיד לך את זה, מאותו רגע שמו כבר שערים חשמליים, זאת אומרת הפתיחה והסגירה של אותם שערים נעשית מרחוק עם מצלמות. אנחנו יודעים להפיק לקחים ואנחנו יודעים ללמוד את הנושאים האלה, כי זה בסופו של דבר בחיינו, בחיי הילדים שלנו, אנחנו חייבים ללמוד את האירוע הזה שלא יקרה. והתגובה הזאת הביאה אחרי זה תגובה של צה"ל, שאני אומר לך את זה, אם הבתים אצלנו בצד שלנו רעדו, אז אני לא רוצה לחשוב מה קרה שם, וכמובן, זה היה צפוי מאוד שיהיה ירי עלינו. אני חושב שבפעם הראשונה, ואני לא אומר את זה בבירור, כי אין לי את כל המידע, אבל מי שהפעיל את כל ההזקות, ממעבר קרם שלום, זאת אומרת, גבול מצרים, עד אשקלון, זה כלי נשק שנורו כלפי חיל אוויר, כי אין סיבה, היחידים שיודעים לראות בקצב כזה, לכל הגזרה זה רק החמאס, והחמאס לא נמצא במערכה הזאת, ביום שהוא יראה, שייכנס לתוך המערכה הזאת, אנחנו כבר נמצאים במלחמה, בסיטואציה אחרת לחלוטין.
מה מונע מישראל לצאת למבצע גדול, רחב והיקף, שוב, לתת להם מכה חזקה, כדי שיהיה פה שקט הרבה יותר זמן ויותר משמעותי.
זאת לא שאלה שאתה צריך לשאול אותי, זה שאלה שאתה צריך לשאול את ראש הממשלה.
אתה חבר ועדת חוץ וביטחון.
כן, אבל אני אגיד לך מה אני אומר, ואני אמשיך להגיד, וכנראה אני במיעוט בוועדת חוץ וביטחון. אחד, צריך להתחיל בסיכולים הממוקדים לכל הארגוני טרור שמרימים את הראש. שתיים, צריך להוריד את הבתים של המשפחות של החמאס. אני אומר את זה בבירור, שהם יבינו למה, כי בשבוע האחרון של צוק איתן זאת הייתה נקודת התורפה של כל המשפחות. ברגע שהם הבינו, החמאסניקים, שאין להם בית עם הילדים ועם המשפחה לחזור, הם התחילו לגמגם. זאת הנקודה שצריך לעשות. אין בית.
ולמה לא מבצעים?
עוד פעם אני אומר לך, בוועדת חוץ וביטחון אנחנו לא קובעים מדיניות. אנחנו מנתחים את המצבים.
אבל אתה בטח יכול לשאול את ראש הממשלה ואת גורמי הביטחון שמופיעים שם.
אמן לי, אני לא שואל את ראש הממשלה. אני לא מאלה שקופץ כשהוא יושב בשביל שהמצלמות יצלמו. וגם כשרציתי להיפגש איתו, לא הצלחתי. בסדר גמור, יש לו הרבה דברים במה לעסוק, הוא לא צריך לפגוש אותי.
חקירות וכאלה.
אני לא אמרתי את זה, אתה אמרת את זה, אבל אני חייב להגיד לך שאני לא מכיר ראש ממשלה בבן אדם שככל שיהיה מוכשר יכול לטפל במצבים ביטחוניים ובחקירות בו זמנית. אני חושב שהוא צריך להגיע לנבצרות וחייב, חייב, חייב לנקות את עצמו אם הוא חף מפשע.
כן, אבל אתה יודע, אתה איש יש עתיד, וכשאתה אומר את זה, אתה חשוד באינטרס. עם אותה סיבה שיאיר לפיד היום מותקף על כך שהוא הלך להעיד, והוא אחד מהאנשים שעומד בחוד החנית, פוליטית כמובן, מול ראש הממשלה, נגד ראש הממשלה, זה לא נשמע הכי...
מה אתה רוצה? שיאיר לפיד שהוא כבר היריב כבר כמה שנים.
שישב בשקט עכשיו. כשעכשיו הוא עד בתיק הזה, שישב בשקט.
שנתיים שלוש הוא היריב של בנימין נתניהו, ואנחנו אלטרנטיבה היחידה לשלטון, כשהמשטרה קוראת לו לחקירה, שאף אחד מהחברים שלו לא ידע לפני 4 חודשים, והוא שמע על זה בסוד, בשביל שלא יהיה ממש איזשהו שיבוש בחקירה. מה אתה רוצה שיעשה? שהוא לא יבוא? זאת אומרת שהוא יעבור על החוק? יש כבר ראש ממשלה שהוא חשוד בעבר על החוק, אז אתה רוצה גם שיאיר לפיד יהיה עבריין? זה לא עובד ככה, זה לא הסגנון שלנו.
טוב, מה יהיה עם הסיפור הזה באמת? נתניהו לא יצא לנבצרות ולא יתפטר עד שהסיפור הזה לא ייגמר סופית, ועד שיוגש כתב אישום אולי, או עד שהוא יועמד לדין, או עד ש...
בסדר, שמע, בסופו של דבר... אני מכיר שני מסלולים שמביאים ראש ממשלה לצאת. אחד, אם הוא יחשוב שבסופו של דבר רובם חושב שהוא זכאי, מה שנקרא, לא בתי המשפט, אלא הלך לבחירות לפני שעוד יהיה החלטה של היועץ המשפטי לממשלה. לכן היועץ המשפטי לממשלה הוא איש המפתח שצריך היום לבוא ולקבל את ההחלטות כמה שיותר מהר. לא רק למען בנימין נתניהו, ראש הממשלה, אלא למען כל העם. האם יש קלון או אין קלון? וככל שאנחנו דנים, אז כל הזמן מתווספת עוד פרשייה עם עוד חשודים ועוד 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 ועוד. לכן הסיפור הזה הוא בסופו של דבר מביא אותנו רק ליועץ המשפטי לממשלה, ואני חושב שהוא צריך להכריע כמה שיותר מהר למען עם ישראל.
אתה שותף, אני מבין ממה שאתה אומר, שאתה שותף להערכה הזו שנתניהו עשוי להוביל אותנו לבחירות כדי לקבל את אמון העם, ואז אין שום ערך בכל החקירות ובכל ההמלצות ובכל המסקנות ובכל ההחלטות שהתקבלו בפרקליטות. כלומר, מה אתם רוצים ממני? העם איתי, העם רוצה אותי?
נכון.
יש איזה משמעות?
איך שאני מכיר את בנימין נתניהו, והוא מספיק מתוחכם, הוא אחד הפוליטיקאים הממולחים ביותר במדינת ישראל, הוא יכול לבקש את אמון העם. רק שאמון העם לא נמצא בסקרים, כמו שאני לא מאמין בסקרים.
אוקיי, הוא בקל, לא, אמון העם בקלפי, אין ספק בכך, רק בקלפי.
נכון, השאלה רק בקלפי, יכול להיות שאז באותו רגע שהוא תאמין לי והוא לוקח את זה בחשבון, הוא גם עלול להפסיד את הבחירות ועלול גם להפסיד את המשפט. צריך להבין, אולמרט בסופו של דבר מעבר לזה, שרק על 60 אלף שקל נכנס לכלא, ובסופו של דבר קיבל החלטה לשיר את השלטון ולהיכנס לתוך המערכה בשביל לנקות את עצמו, צריך להבין שבאיזשהו שלב, העדה כלפיו ציבורית ירדה. זאת אומרת, אני מעריך שאם העדה של בנימין נתניהו תרד, אז בסופו של דבר הוא יקבל החלטה, לא של נבצרות, אלא של להקטין את הסיפור שלו, כי בסופו של דבר, אם הוא יצא השם, הוא נכנס לכלא. זה הדבר האחרון שהוא חולם.
תשמע,
להיות במקום הזה.
די ניסו לטעון על נתניהו לאחרונה, כשהיה את הסיפור בשבוע שעבר בצפון, שאומנם טענות של גורמים מאוד קיצוניים בשמאל, אבל שכל הסיפור הזה נועד כדי להסיט את תשומת הלב מהחקירות.
אל תשים אותי שם, אני כבר התראית.
אני חושב שזה קשקוש, אתה חושב כמוני.
ממש קשקוש, אז טוב, אין חיה כזאת.
ברור. לא אנחנו התחלנו, כמו שאומרים, בסיפור הזה, ואי אפשר לבוא ולטעון את זה. השאלה, אם נתניהו במקרה של דרום, ילך ויכנס כאן לאימות משמעותי, שאז הטענה הזאת תוכל להיות נכונה, או שגם אז אתה אומר, לא משנה מה המצב של נתניהו עכשיו בחקירות, לטפל בעזה צריך עכשיו בצורה משמעותית ולא קשור לחקירות ראש הממשלה.
בנימין נתניהו, אני אומר לך את זה עכשיו, לא יפתח לעולם מערכה בגלל בעיות אישיות שלו. לעולם הוא לא יעשה את זה.
מה זה בעיות אישיות?
אני אגיד, בעיות אישיות כמו חקירות. ואני אגיד לך למה. בנימין נתניהו, כולם יודעים את זה, הוא פחדן. הוא פחדן, מתוך פחד הוא לא עושה את הדברים, הוא לא מספח את היוש מתוך פחד, הוא לא מאשר את החוק שלי 130 אלף דונם לספח של ים המלח בגלל פחד, והוא לא נכנס למערכה הצבאית בגלל פחד. רק כשהוא נמצא בשפיץ, כשהוא מבין שהוא צריך לקבל את ההחלטה, הוא עושה. יש לאופי הזה, יש דברים טובים, יש דברים לא טובים, ואפשר לשפוט אותם, ולכן כל מי שטען כלפיו, טועה ומטעה. בנימין
שני,
נתניהו לעולם, 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 ואני אומר את זה בצורה הכי ישרה שיש.
הוא מעדיף להיגרר כשאין ברירה, למלחמת אין ברירה ולא ליזום את זה?
הוא לא יעשה את זה, הוא לא יעשה את זה בגלל שהוא נמצא בלחץ של חקירות, הוא לא יעשה את זה. חד משמעית אני אומר לכם את זה.
כלומר שההסתכלות שלו היא מאוד עניינית ומקצועית וביטחונית, ולא יצא בגלל
חקירות. לא אמרתי את זה. מה הזהירות של בנימין נתניהו באה מתוך פחד וחשש. פחד וחשש שהמצב יצא מכלל שליטה. וברגע שהוא לא שולט על המצב, בסדר? אז הוא מתחיל לחשוש. בגלל זה אני אומר לך שגם, ואני מחבר את זה לתוך כל תפיסת העולם שלו, גם 1,000, גם 2,000, גם 3,000, גם 4,000, לא יכול להיות שהוא לא ידע. כי זה בן אדם שכל צד מדוד וכל צד הוא יודע והוא שולט בו. לכן יש, אמרתי, לאופי הזה, לחששות האלה.
אם כל דבר הוא יודע ומעורב, אז גם יכול לעמוד לטובתו בחקירות האלה או בסיפור הזה.
אמרתי את זה, זה לטובה וגם לרע. אבל כשבודקים, תמיד למטבע יש שני צדדים.
בוודאי. חבר הכנסת חיים ילין, חבר ועדת החוץ והביטחון, תושב עוטף עזה, תודה. בוקר טוב, שיהיה לנו שבוע שקט.
שיהיה שבוע שקט, ובאמת, אני אומר לך, היה שישי שבת גשם, היום ממשיך הגשם, זה המדינה היחידה, באמת אני אומר לך את זה בשיא הרצינות, שטפטופים הם קסמים בסופה של גשם, היא סופה של גשם, זה אף פעם אני לא אבין את הטרמינולוגיה הזאת.
שנקבל רק סופה של גשמים,
רק
טפטופים של גשמים.
אמן, אמן.
תודה, בוקר טוב חיים ילין. נצא לפרסומת, מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפראי. צפראי, המומחים לבשר, כל חלקי הבקר מעגלים צעירים. ועכשיו במבצע, צלעות עגל לחמין ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. משלוחים עד בית הלקוח בחשות הרב לנדה שליטה, ניתן להשיג שחיטת לובריץ'. צפראי, עזרה 11 בני ברק, 1-700-708-440.
שלום, מדבר ישי לפידות, והשבוע נתקלתי בהזדמנות חכמה להשקעה בפרדס חנה. המחיר עכשיו הוא 89,000 שקלים ליחידה, והוא צפוי רק לעלות. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, אבל מדובר באזור צהוב בתוכנית המתאר הארצית, כלומר הוא מיועד לבנייה. אני באמת ממליץ להתקשר לחברת מלכה השקעות ולבדוק. כוכבית 5751.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף. הונדה ג'אז, בטיחותית, מרווחת וחסכונית, רק ב-499 שקלים לחודש, ב-36 חודשים בתשלום מקדמה והיתרה בסוף התקופה. הונדה, כוכבית 2099, כפוף לתקנון.
לצאת, להתעברר, להנות ושיהיה מושלם. קפה קפה, כנפי נשרים מהדרין בירושלים, מזמין אתכם להנות מתפריט עשיר, בסניף מרווח, עם חנייה בשפע. מחכים לארח אתכם בקפה קפה, סניף כנפי נשרים 24 ירושלים. חדש, תפריט אירועים, להזמנות 02-587-6507, 02-587-6507.
כל מה שחשוב לך.
אמא, אנו שמחים לבשר לך שמהיום, המרכז לנשים ויולדות שיבא בתל השומר פועל בהתאמה גם לנשים המקפידות על דרישות ההלכה ועל כשרות מהודרת.
מתאמת קהילה עומדת לרשותכן. לכל בקשה או לקביעת ציורים וקורסי הכנה ללידה, חייגו 052-666-7991. 052-666-7991.
פורים שמח!
איזה יופי, הגיע סעודה של פורים!
גם בפורים הזה משמח בית התבשיל אלפי רעבים במשלוח סעודות מבושלות ומוכנות בעיצומו של יום הפורים עד לפתח הבית. התקשרו עכשיו לבית התבשיל ותזכו לקיים מצוות מתנות לאביונים בהידור בו ביום. 1-800-350-535.
חתונה בכפר סבא? זה גדול. אולם מפואר עם רישיון עסק עד 900 איש? זה גדול. אוכל משובח ועשיר בחשרות למאדרים? זה גדול. גינת אגוז, כפר סבא. החתונה שלכם הולכת להיות אירוע גדול מהחיים. לאירועים במחירי השקה, חייגו עכשיו. 09-76-77-991. גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
כן, כן חברים, האלבום החדש של אלי פרידמן עכשיו בחנויות ולהורדה באתר כל חי.
סוף עונה בקיווי, רשת אופנה לילדים, כל קולקציית החורף ב-80% הנחה, חולצות ומכנסיים החל מ-14.90, סריגים וסמלות החל מ-29.90. כן, 80% הנחה. קיווי, רשת אופנה לילדים.
התהפכת על הראש? עזוב את מיחם השבת המסוכן ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מאסטר סלייסר מקורי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפראי, המומחים לבשר איכותי וטרי, בחשות הרב לנדה שליטה, 1-700-708-440.
הזירה המקומית, כל החדשות, המועמדים, הסיפורים, העדכונים והספינים לקראת הבחירות המוניציפליות. ושאלת הסקר השבועי, מי צריך להיות נציג דגל התורה לרשות עיריית בני ברק? אברהם רובינשטיין, מנחם שפירא, מרדכי קרליץ או יעקב אשר? חייגו כעת ל-039-039-039 שלוחה מספר 3. זירה מקומית בהגשת איתי גדסי, יום שלישי ב-6, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:29, שלום, בוקר טוב, חבר הכנסת הרב יעקב אשר.
בוקר טוב.
לא תכננו להצמיד את הפרומו שהתנגן עכשיו לרעיון איתך, אבל אני חייב לשאול אותך. אתה רואה את עצמך מועם? לא, לא, זה שיבוץ אוטומטי. יש הפרסומות והפרומים משובצים אוטומטי, אף אחד לא יודע מי הולך להתראיין. אבל אני חייב לשאול אותך, יש מחשבות לכיוון עיריית בני ברק שוב?
לא רק שאין מחשבות, גם כתבכם הנמרץ, הרב גדסי, יודע את זה, שמע את זה ממני לא פעם בקולי, בכל זאת החליט כנראה להכניס אותי לרשימה שלי בשום סקר שאני לא יודע. זה מה שהתנגן והתפרסם עכשיו. אבל לא, אני לא בכיוון כזה.
טוב, נראה מה יאמר העם, כמו שאומרים. אמנם רק משאל, וזה לא...
העם יודע שאנחנו, העם אמר את דברו בזמנו, ברוך השם, גמרנו לשרת את העם בנושא הזה, והיום אנחנו בנושאים אחרים, ואני מאחל הצלחה לעיר בני ברק.
אוקיי, טוב, חקירות ראש הממשלה פחות מעסיקות את המפלגות החרדיות, כי יש לנו דברים יותר חשובים, אבל בכל זאת, הגיבוי שאתם נותנים לראש הממשלה הוא גיבוי מוחלט, וזה על שום מה, כי הוא ראש ממשלה טוב, כי אתם מרגישים שרוטפים אותו, כי צריך לגבות ראש הממשלה כשאנחנו בקואליציה, או כל הסיבות גם יחד.
זה הפך להיות פסטיבל תקשורתי סביב כל מיני הליכים שהם לא ההליך עצמו. יש דברים שאפשר לבוא ולומר מה דעתך עליהם כשמגיעים לסיומם או למשהו שצריך לקבל הכרעה עליהם. במצב החוקי במדינת ישראל, א', ראש ממשלה לא צריך לפנות את תפקידו, אפילו לא כשיש כתב אישום, אלא רק אחרי החלטה החלוטה של בית משפט. ואנחנו כאן בכלל נמצאים במצב של פסטיבלים סביב כל המלצה או כל סיכום חקירה, שזה עוד השלבים הראשונים שצריכים לעבור עדיין את הפרקליטות ואחר מכן את היועץ המשפטי לממשלה וכולי. ואנחנו חושבים שמה שנעשה סביב כל הרעש הזה נעשה רק בגלל שמדובר בראש ממשלה שכנראה לא אהוב במיוחד על ידי התקשורת. אנחנו יודעים את זה מכל הכיוונים. עכשיו, אחת הסיבות שהוא לא אהוב גם על ידי התקשורת וגם ההתייחסות שלו לציבור החרדי. אז כך את זה שהוא ימני, וכך את זה שהוא נתניהו, וכך את זה שהוא בעלי בריתו הם הציבור החרדי או המפלגות החרדיות. אז למה שאנחנו צריכים להשתתף בפסטיבל? זה ודאי שאנחנו מגבים אותו ונותנים את מה שצריך לעשות לאדם שיש לו חזקת חפות, אדם שנושא עליו את העול של ניהול ענייני המדינה, ומקווים שיצליח להוכיח את חפותו, ובוודאי אנחנו כשותפים לא צריכים להיכנס את כל הפסטיבל הזה, שהוא פסטיבל שבעצם מאורגן כולו על ידי אלה שאינם תומכים. אז השאלה היא,
אתה באמת חושב שכל
לגמרי
כל הסיפור הזה, כל הסיפורים, או יותר נכון הפרשות והחקירות סביבו, הכל נובע מאותו מקום של, אולי גם חוסר פרגון, אבל לא רק, אלא שנאה לנתניהו, אין שום דבר בסיפור הזה?
אני דיברתי על הפסטיבל מסביב, אני דיברתי על זה שמקחים יום שבו יש סיכומים של משטרה, שם דבר טכני, שכשזה קורה אצל, איך אמרתי ברעיון במקום אחר, מבחן בוזגלו ההפוך. אם זה היה קורה אצל אדם שהוא פקיד באיזשהו רשות ממשלתית או משהו כזה, לא היה זה כל כך ברעש, לא היה זה שידורים מיוחדים, לא היו מפסיקים את החדשות באמצע בשביל לספר את ההמלצות שיש. המצות הן שלב בתוך שלביות גדולה מאוד של איך מוכיחים אשמה של מישהו. ויכול להיות שיום אחד נתעורר, ואני מאוד מאחל גם לראש הממשלה שזה יהיה ככה, והתברר שהדברים לא כצעקתה, שאולי היו דברים כאלה או אחרים, אבל לא כצעקתה, הם לא פליליים, לא מחייבים קלון או דברים מהסוג הזה. לכן אנחנו לא נהנים מהתהליך הזה, ולא רק שלא נהנים, אלא נותנים תמיכה לראש הממשלה לשמור על חפותו. מה יקרה לאחר כל השלבים, אם יתברר עדיין שבאמת היו דברים בגו, זה כבר סיפור אחר לגמרי, אבל כרגע כל החגיגה סביב העניין הזה, זה חגיגה שמגיעה בוודאי מאלה שאינם רוצים שהוא ימשיך בתפקידו מהרבה סיבות, ולאו דווקא מהסיבות נשוא החגיגה, מה שנקרא.
בהחלט. טוב, יש לכם אתגר לא פשוט עכשיו, זה חוק הגיוס, שעדיין אינו נוסח סופי שאפשר להגיש אותו, יריב לוין, כך לפי הפרסומים, אומר לכם כל הזמן, חברים, הצעת החוק הזו רק תוסיף מנדטים ללפיד, אתם חייבים ללכת לניסוח שעובר את כולם. צד שני, שר הביטחון ביום חמישי מודיע על הקמת צוות, אין בו אף אדם חרדי, אף נציג של המפלגות החרדיות. נראה שכולם נגד, ולהעביר את החוק הזה צריך, ויש אולי מתישהו בחירות באופק, כי נתניהו יחליט ביום מן הימים שאין ברירה וצריך לצאת לבחירות. בקיצור, מכל הכיוונים, הסיפור הזה בעייתי. איך אתם יכולים להתמודד מול קואליציה שמצד אחד התחייבה, החוק הזה יועבר, בעקבות הפסילה שבגץ פסל את החוק, מצד שני, המציאות הפוליטית הבלתי אפשרית הזו.
בצל, אני אסלח לי שאני מבקש מכם בקשה.
לא נכנסתי איתך לפרטים, נכנסתי לפוליטיקה שמסביב בלבד.
שכדי לנתח את מה שאתה אומר, זה באמת להיכנס לתוך העניין, והדבר האחרון שאנחנו צריכים לעשות.
לא, אני יודע, אני רגיש, אני ער לרגישות של הדבר, לכן אני לא נכנס לסיפור עצמו של מה יהיה בחוק. לא, רגע, אני לא נכנס בכוונה, שנייה, יעקב אשר, אני לא נכנס בכוונה לנושא של איך יראה החוק, מה יהיה בחוק, היא לא רלוונטי, כי מה שתגיד לי היום עוד ישתנה 30 פעם עד שיגיעו לניסוח הסופי, וברור שכל פרסום היום בעניין הזה של מה יהיה בחוק יכול לעורר עוד דובים מרבצם, מאלה שלא רוצים שהחוק הזה יעבור, בקואליציה ומחוץ עליה. לכן אני כן מדבר רק על הפוליטיקה שמסביב. יש לכם אתגר, ואיך עושים אותו? איך עוברים אותו?
אז בוא נדבר לא על הפוליטיקה מסביב, אלא על, על, הנקוד, על הדברים העיקריים שאותם אנחנו okay. הולכים לעשות, וזה בעזרת השם החוק הזה יעבור, בניסוח כזה או בניסוח אחר, הנקודה הזאת שאמרת לגבי לפיד, איך לפיד ירד, זה באמת לא מעניין אותנו, ומה לפיד יעשה מזה, כי מה שלא יקרה, ומה שלא יהיה, הוא ינסה להתפרנס מזה ולקושש עוד כמה קולות, זה לא החשיבה שלנו, וזה גם לא החשיבה שצריכה להיות, לא של הליכוד ושל אחרים, כי תראה, אתה מדבר על אותו לפיד, שהוא עד מרכזי באחד הפרשות של ראש הממשלה, אז מה זה משנה מאיפה הוא תוקף את ראש הממשלה, זה באמת לא רלוונטי. אנחנו עובדים על חוק, אנחנו עובדים על חוק שההסתכלות שלנו היא מול החלטות בגץ, שבעצם הביאו אותנו לכך שאנחנו צריכים להתמודד ולהתעסק בחוק הזה שוב, ולכן אנחנו שוקדים על הניסוח שלו, שוקדים על, על הקונסטרוקציה החוקית שלו, שהקו המשווה של כל הדברים הללו, ולא משנה בנוסח כזה או בנוסח אחר, הוא שכל מי שירצה ורוצה לשבת ללמוד תורה, יוכל לעשות את זה, עולם התורה ימשיך לפרוח, ולא שיהיה לו איזשהו חשש שמישהו יעמיד אותו לדין על כך, או לא ייתן לו את הדבר הזה. זאת מטרתנו, והמטרה שלנו לעשות את זה כמה שיותר מהר, בלי להיכנס לתאריך כזה או אחר, שם אנחנו, על זה אנחנו שוקדים, שם אנחנו נמצאים, ובעזרת השם, גם נמצא את התהליך הזה בקרוב מאוד, בעזרת השם. עד כאן בנושא הזה, האמן לי, כל התעסקות בעניין הזה מביאה כותרות שאינן צריכות להיות.
מסכים איתך, והיה וכל מה שאמרת עכשיו, והיה וכל מה שאמרת עכשיו לא מתקיים, כי בקואליציה אומרים לכם אין סיטואציה.
אז תרשום לעצמך שכל מה שאמרתי עכשיו בקווים כלליים, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, יתקיים.
ואם לא, אם חס ושלום, לא.
שוב, התפקיד שלנו זה שזה יהיה ושזה יתקיים. וכך יהיה. כמו שהיה 25 שנים האחרונות שמנסים כל פעם לקעקע את זה, וכל פעם זה מתקיים.
זה גם ימשיך עוד הרבה שנים, מן הסתם.
מן הסתם, כן, תמיד היו הניסיונות הללו, ותמיד יהיו הניסיונות האלה, והנה אנחנו גומרים לטפל בעניין גיוס, אז עוברים לעניין שבת, ועוברים לזה, זה התפקיד שלנו.
לא, על הגיוס עצמו, 25 שנה, אתה אומר את זה בבית משפט, וזה עוד יהיה הרבה שנים בבית המשפט, כל ניסוח שתעבור.
לא, אז אחר אנחנו אומרים שככל... אנחנו מנסים לבנות את התבנית הזאת בצורה הזאת, כי נהיה פחות בבתי משפט, ושהדבר הזה יציב, וזה מטרתנו, ושם אנחנו נמצאים, כל מילה מיותרת, מיותרת לגמרי.
טוב, אז נניח לזה.
כנראה, אין ברירה, צריך לחפש כותרות אחרות.
בוא תתן לנו משהו אחר. עוד מעט פסח, והבטיחו שבדגל התורה אחרי פסח מתחילים להתעסק עם הרשויות המקומיות, אז הנה אנחנו מדברים על מה שפתחנו בו.
אתה מבקש הקדמה, אתה
כן,
רוצה שיקדימו.
כן, כן, נקדים. 30 יום לפני
זה,
החג.
נשקול את זה בחיוב.
30, 40 יום לפני החג. טוב, נדלג.
30 יום אחרי החג, דובה.
אחרי החג, לא. 30 יום לפני החג מתחילים בהלכות החג, ואם בפסח מתחילים לעסוק במשהו, אפשר להתחיל לעבוד עליו כבר קודם, לדבר עליו קודם, מה הולך להיות?
אמרת את המילה הנכונה, לעבוד עליו קודם, לדבר עליו לא צריך.
אין צורך. טוב, חבר הכנסת...
כי הזמן גם לדבר על הדברים הללו.
אוקיי, חבר הכנסת הרב יעקב
אשר... אני אומר עוד פעם דבר אחד שאמרנו אותו גם לפני שנה ולפני שנתיים, כשאמרו שלא יעבור תיקון חוק הגיוס, ושאמרו שלא יעבור... חוק המקראות, אם אתה זוכר, או שדיברו על נושאים של...
על הרבה חוקים שאמרו שלא יעבור.
הרבה חוקים, אז אמרו, מה יקרה, ואם לא, ואם לא, כמה ניסו להתפרנס מאם לא, ובסוף, ברוך השם, בשיעתא דשמיא זה כן. אז אותו דבר גם כאן יהיה, הוא בא לציון גואל. זה העבודה שלנו, העבודה שלנו לא נגמרת כנראה, ולא תיגמר לעולם.
כלומר, אין טעם לאיים, כי זה לא יעזור, ובסוף הכל מסתדר.
מה שצריך להגיד באותם חדרים שצריך להגיד כן, מה שאומרים על כלי התקשורת בדרך כלל, סליחה שאני אומר, הוא מיותר, בדרך כלל.
בחדרי חדרים?
אני מתחיל משהו אחרי הביצוע שלו, ואז אני מוכן יהיה לדבר.
בחדרי חדרים אתם מדברים בשפה כזו? חברים, אם זה לא עובר, לא משנה עכשיו איזה חוק, תחפשו אותנו, לא נהיה בקואליציה?
אנחנו נמצאים בשדה שנקרא בשדה פוליטי. בשדה פוליטי יש כל מיני סוגי שיחות, ויש שם אנשים אינטליגנטים שמבינים גם כשאתה מדבר רגוע, מבינים כשאתה מתכוון לדברים ברצינות, אנחנו נמצאים בתוך מערכת מסוימת, בתוך שותפות מסוימת, שמי שצריך להבין מתי הוא עובר את הגבול, מבין את זה, ויש לו את המקום לחזור בו, ולגרום לכך שלא תהיה התפרקות של הקואליציה, שכולנו נמצאים בו.
טוב, תרשה לי לשאול אותך לבסוף, כן, על קואליציה אחרת, שאתם חברים בה וזה בירושלים, כשבשכונות המעורבות, המתחרדות, המצב לא הכי שפיר, קח את רמות ב' למשל, הסיפור שם עם...
נכון.
בית הספר שלא קיבל את האישור להישאר בתוך המבנה שלו, וזה סימפטום שלא נגמר, ערב בחירות, אני לא נכנס לך עכשיו לפוליטיקה הפנימית של מה יהיה בבחירות, אבל כן, יש לזה משמעות מה תעשו בבחירות, לא רק פה בירושלים, בעוד מקומות, אבל כן נדבר רגע על רמות ב' ועל ירושלים, מי השם שם לדעתך?
תראה, בנושא של רמות ב' זה לא רק ההחלטה האומללה הזאת של... ועדת תכנון ובנייה של העירייה שהוביל אותה לפחות לטענת העירייה הוביל אותה מאיר תורג'מן. הבעיה מתחילה קודם, שאנחנו בנושא הזה היה לנו סיכום, היה לנו סיכום ברור עם ראש העיר, עם הצוות שלו, סיכום ברור כבר לפני כמה חודשים, שלצערי הרב עדיין לא יצא לפועל, למרות שראש העיר טוען גם בשבוע שעבר, אמר לי באופן אישי בתחילת השבוע שבימים הקרובים הוא יביא את הפתרון. הפתרון היה צריך להיות פתרון קבע למקום, ולא רק הפתרון הזה של הם היו, הרי מה קורה היום? אנחנו מתלוננים היום שמוציאים אותנו מאיפה? מאיזושהי דירה שלא ראויה בכלל להיות בית ספר, שילדים יצטופפו שם בצורה לא רגילה. מבחינתנו הפתרון האמיתי והסופי שצריך להיות לבית ספר הזה, הוא פתרון בשכונה, בבנייה בשכונה, או בקבלה של כיתות שאינם מוכלסות כרגע בבתי ספר ישנים. היה סיכום מפורש על שטח מסוים, היה סיכום מפורש בלוח זמנים, לצערי הרב בגלל אחד של המנהלת המקומית, ראש העיר, לא יגיד חזר בו, כי הוא עדיין טוען שהוא יביא את הפתרון הזה, ואני מצפה לזה, ואני מצפה ממנו שיעשה את זה בימים הקרובים, במיוחד לאור ההחלטה של ועדת המשנה, שבסופו של דבר גם הוציאה מהמקום הלא טוב, או אמורה להוציא את הילדים האלה במקום לא טוב. היו סיכומים, הייתה הסתכלות כוללת על צורכי השכונה, היו ויכוחים עם העירייה, מה כן ומה לא, הגענו להבנות ולהסכמות שאף אחד לא מקשיש אותם, כולל לא העירייה וראש העיר כמובן, אנחנו מחכים לביצוע של זה, ואם זה לא מתבצע פה, אנחנו מרגישים בעיה קשה מאוד של אמון, על דבר שכבר הוחלט עליו, ולכן אני עדיין מחכה ומחכים עוד כמה ימים כדי לראות שיבוא הפתרון הזה, ואנחנו מדברים על פתרון קבע ולא פתרון זמני,
נמשיך לעקוב, נמשיך לעקוב, נקווה שהכל יסתדר גם שם. חבר הכנסת הרב יעקב אשר, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
פרסומת, עוד מעט נעסוק בפולנים שממשיכים בהתבטאויות האנטישמיות. אתמול זה היה ראש הממשלה הפולני.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה והנחיית מרדכי לוי. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות ברכות במשנה ברורה. הטוב מביניהם יוכתר כחתן ההלכה העולמי לשנת תשע"ח ויזכה בפרס הגדול. 25,000 שקלים. חידון הלכה למעשה בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא 1 בירושלים. הלילה ב-10, רק כאן בכל חי.
רוצה להתברג בתחום עם עתיד מבטיח? בוא תבנה על זה. מרכז כיוון מזמין אותך לכנס בונים עתיד. הרצאות מיוחדות, פאנל עם מיטב המומחים, משרות חמות והכשרות בתחומי הבנייה. יום רביעי, וב באדר, בשעה 17:00 במרכז כיוון ירושלים. כניסה בהרשמה מראש לגברים תושבי ירושלים. לפרטים ולהרשמה 0732-800-323 0732-800-323.
לנשום עמוק את ריח האדמה הגלילית, לגעת בענבים המשובחים. יקב שטו רמו, יקב גלילי ישראלי, מציג את סדרת יינות הבוטיק לחג. יינות אדומים, רוזה ולבנים בסגנון בורדו, עם טעמים וריחות עשירים ומיוחדים, בהכשר בדעת רב רובין, להשיג בחנויות המובחרות ברחבי הארץ.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
דלתות בדור, סימן שלא התפשרתם.
כוכבית 50-58.
תחייך.
לא, לא, אל תצלם, אין לי שיניים.
מה הבעיה? חייג למרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, איילון.
התהפכת על הראש? עזוב את מיחם השבת המסוכן ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מאסטר סלייסר מקורי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
שבוע מחירות ענק בפאות רמי, כל הקודם זוכה. מחירי עלות מ-2,000 עד 4,000 ש"ח. המבצע מתחיל עכשיו. 03-7311-620.
תראה את ההורים של החתן והכלה, נראים מאוד מודאגים.
בוודאי שמודאגים, אין לזוג קורת גג לגור.
לראות את הנולד בדורות עילית. רוצים לחתן בעתיד את הילדים בכבוד? הצטרפו למשפחות הרבות שרכשו קרקע במזרח גוש דן. רק 85,000 שקלים ויש לכם קרקע בדורות עילית, העיר החרדית החדשה. התקשרו כוכבית 5356, כוכבית 5356. הקרקע אינה להשקעה ואינה זמינה לבנייה.
החתונה מתקרבת במהירות ואתם זקוקים להלוואה?
קרדיט אקספרס. הלוואה מהירה וזולה מגופים בנקאיים וחברות האשראי. אישור סופי תוך דקות. ללא בדיקת מסמכים וללא פתיחת חשבון בנק. חייגו, כוכבית 8941. קרדיט אקספרס. הדרך המהירה להלוואה בטוחה. קיימת עסקה. בכפוף לאישור הגורם הממן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
191! 192, 193.
כל יום הולדת הוא משהו מיוחד, אבל יום הולדת 200 זה סופר מיוחד. ברוקס ברדרס, מאז 1818, חוגגים יום הולדת 200, ולכבוד המאורע מתחדשים בקולקציית מוצרים חדשים של עניבות, חגורות, עפודות וסוודרים, כמו שרק ברוקס ברדרס יודעים לייצר. להשיג ברשת חנויות פורור, כנפי נשרים 13 ירושלים ורבי עקיבא 99 בני ברק, וברשת המקום הנכון, פורור, חד וחלק.
200!
ללמוד משנה? מהיום זה קל. משנה מאירה, תוכנית לימוד יומית להשלמת שישה סדרי משנה. שתי משניות יומיות בפירוש בהיר ונוח להבנה, באותיות מאירות עיניים, בחוברת חודשית עד הבית. לקבלת חוברת ראשונה בחינם וללא התחייבות, התקשרו כוכבית 3764. משנה מאירה, כוכבית 3764.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
טוב, רצינו לעסוק בפולין, נדחה את זה קצת, ונעסוק עוד קצת בפרשיות נתניהו. פרקליט הצמרת, עורך דין ססי גז, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
את פרשת 4000, את הפרטים אנחנו יודעים, אבל נראה שסוגרים על נתניהו מכל כיוון אפשרי. והשאלה שנשאלת היא, נתניהו לא יודע שהמצב שלו קשה, או שבאמת המצב אחרת שונה?
האמת היא שאנחנו כולנו לא יודעים את המצב האמיתי, כולנו ניזונים מכלי תקשורת, לכל כלי תקשורת יש את האינטרס שלו, כל הגופים פה המדליפים, זה מאוד תלוי מאיזה צד הוא מדליף, אתה יכול לקרוא יום אחד שהמצב שלו חמור, והסיפור שלו גמור, ומצד שני אתה יכול לקרוא למחרת, ידיעה שהמצב שלו הרבה יותר טוב, ולפעמים יש תחושה שבכלל לא יהיה כתב אישום, והכל תלוי מי הוא המדליף, ומה המטרתו.
טוב,
אנחנו
מכיוון,
כולנו לדעתי צריכים להתאזן בסבלנות, ולראות אחרי, אחרי הזה לראות את המצב שלו האמיתי.
אבל אתה, ססי גז, מכיוון שאתה המשפטן ולא אני, ואתה יודע לנקות את רעשי הרקע מההדלפות מכאן, וההדלפות משם, וכל הדיווחים וכל העניינים האלה. נתניהו, מצבו קשה משפטית?
אני אגיד לך, מבחינת תיק אלף, לדעתי מצבו לא קל, ממש לא קל. אני חושב שכשאדם מודה בפטרנות, בסכומים מהסוג הזה, והמהות היחסית שלו לא כל כך כנראה חבריים, והשני אומר, עוד כפו עליי לתת את המתנות, אז אם הפרסומים האלה הם נכונים, נטיית הלב תהיה של הפרקליטות להאשים אותו בשוחד. לגבי תיק אלף, אני בטוח שבסופו של דבר יהיה הוגש כתב אישום נגדו על עבירת השוחד. לגבי תיק 2000, המצב הוא אחר. אחר לגמרי, ואני אומר לך מדוע, מכיוון שבתיק 2000 יצטרכו לקבל החלטה, האם באמת ובתמים רק העובדות בתיק הזה אחר, או שצריך לסתכל על התיק הזה מבחינה רוחבית? מה היחסים בין עיתונים רגילים, בדרך כלל, יחסי עיתון שלטון? האם באמת ובתמים אם יצטרכו להעמיד אותו, מה יהיו לפניו, מה יהיה אחריו? כי בסך הכל, כל אחד מבין שעיתון ושלטון, תמיד יש יחסי כך בטן, ותמיד מישהו יכול לבוא ולומר מה היה לפניו, ויהיה פה טענה של הכפרה בברלית, כי צריך להבין, תמיד היה יחסים בין עיתון לשלטון של, אני אתן לכם משהו בלעדי, אתם תחזירו לי, תנו לי תמונה יותר מוצאת, תראו את זה בצורה יותר מוצלחת.
אוי, כמה שאתה צודק, וזה קורה כל כך הרבה בין פוליטיקאים לאנשי תקשורת, וסליחה שאני מודה על כך.
אני בטוח שבכל מערכת עיתון, כל עיתונאי, שאל את עצמו את השאלה הגונה, האם לא קרה לו במערכת היחסים, שהוא לקח ידיעה בלעדית, מורת סיכור יותר אוהד, פחות אוהד, אז זה נכון שזה לא כתוב בבית ספר לעיתונאים לעשות את זה, אבל זה ברור שהדברים נעשים, אז שיורידו לכולם את הצביעות כאן. ובאמת הסתכלו לגופו של עניין, האם באמת בתיק הזה, התיק הזה, הוא, צריכו לקבוע מחדש מה הם יחסים עיתון שלטון, אולי יכתבו קודים חדשים, אבל להעמיד לדין ראש ממשלה
על דבר
כזה.
זה יהיה מופרך. ואם אני חוזר רגע לתיק 1000, יבוא נתניהו ויאמר, מה אתם רוצים ממני? לא אני קיבלתי מתנות, אשתי קיבלה מתנות, הילדים שלי קיבלו מתנות, מה אתם רוצים ממני?
תראה, אני אגיד לך, אני שמעתי את הטענה החדשה.
זה קו הגנה מאוד מעניין.
היא מעניינת, זו טענה מאוד מעניינת, זה מוריד מהנטל, אבל אני אגיד לך מה יטענו בפניו, גם אם הכל נכון. אחרי המתנה הראשונה שקיבלת, ידעת הרי שהמשפחה שלך מקבלת. אולי הראשונה לא ידעת. ולאחר מכן יגידו, מכיוון שאתה חי עם המשפחה, אתה הרי לא גרוש, אתה לא חי בבתים נפרדים. בעצם הקבלה הזאת...
למה? אשתי,
ססי
גז, אשתי, הוא יאמר, אשתי הכניסה לי סיגר לחדר, מאיפה אני יודע מאיפה זה הגיע? טוב, אבל הכל היפותטי כמובן.
לא, אבל אני אומר לך, לא, תראה, אני אגיד לך, היא טענה טובה, היא טענה טובה כי אשתו ובנה הם לא עובדי ציבור, אבל היא טענה שבית משפט יצטרך לקבל אותה ברמה מוגבל, אמר לו, רגע, אני לא מבין, אבל מה, אתה חי עם אשתך, ואתה רואה שהוא שולח את זה לא לאשתך, זה לך, באמצעות אשתך, זו... אתה מבין, כשנותנים מתנה, צ'ק לחתונה, זה צ'ק בעצם גם לכולם, אז לכן הטענה על פניה היא טענה טובה.
נמשיך עוד לעקוב. עורך דין ססי גז, תודה שהחכמת אותנו הבוקר, שיהיה בוקר טוב. סיימנו את מהדורת הבוקר להיום, תודה לצביקה גרוניך ומנדי אור, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר עם ההשראה היומית, לכולנו יום טוב, בוקר טוב.